נראה דברים ידועים ומפורסמים, לא רגיל לחדש, אבל קודם לשחזר טיפה. תאבים היום בלילה בעזרת השם מדליקים נר ראשון של חנוכה, מהלך הנס איך שמתואר בחז"ל. אז יש אומנם כמה מדרשים, ידוע שבין מדרשים קיים לפעמים חילוקים, אבל איך שלכאורה מבואר, זה מתחיל כך שאנטיוכוס שולט על רוב העולם, מלכים רבים שרים למרותו, הוא שולח בשלב ראשון את שר צבאו ששמו ניקנור. הם לא מנסים להילחם בעם ישראל, לא זה המטרה שלהם, המטרה נסביר עוד מעט יותר בהרחבה, אבל המטרה היא להכתיע את עם ישראל, להפוך את עם ישראל לעם ככל העם. איך שמבואר בחז"ל, ניקנור נדקר ונשחט כשניסה לעלות חזיר על גבי המזבח. הצבא היווני בורח ואנטיוכוס שולח את בגיס, רשע בקנה מידה עולמי אבל גם גיבור גדול מאוד. וחז"ל רואים שבגיס מגיע פעם ראשונה לירושלים והוא מובס על ידי עם ישראל, וכשהוא חוזר חזרה לאנטיוכוס הוא אומר לו, תשמע, אתה הצלחת ארצות עם צבאות אדירים, הצלחת לנצח, וזה בושה וחרפה של ירושלים, אתה לא מצליח, אתה לא מצליח לכבוש אותה. ובנגיס נותן לו עצה, אומר לו, תראה, אתה שולט על רוב העולם, מי אוהב יהודים? אף אחד לא אוהב יהודים. שלח מכתב לכל מלכי עולם, וכולם, איך שרואים בחז"ל, היו גם תחת מרותו, בחלקם לפחות, ורקש מהם מכולם לשלוח, כל אחד שישלח את בחירי הצבא שלו, ונקום כולם ליחד לכבוש את ירושלים. וכך הוא עושה. בחז"ל מבואר שרוב צבאות העולם עלו לירושלים תחת פיקודו של בגיס, למעט צבא פרס. מלכות פרס ומלכות יוון נאבקו ביניהם מי ישלוט, כך שביניהם היה מתח רב, פרס לא השתתפו בחגיגה הזאת. הם עלו לירושלים, כתוב בחז"ל, עם 80 ריבו ראשי גייסות. 80 ריבו ראשי גייסות זה 800,000 ראשי גייסות. מספיק שנאמר שלכל ראש יש רק 10 חיילים תחת פיקודו, אז היו שם 8 מיליון חיילים. עם כלי נשק אדירים, עם מיומנות אדירה. אני כבר לא מדבר על כך שבכלל חיילות יוון היו מתאבדים, ונגד מתאבדים אין מה לעשות. הם נלחמו לשם מלחמה, לא לשם ניצחון. קשה מאוד לעמוד מול מתאבדים. וכשהם מגיעים לירושלים, כתוב שהעם היהודי בירושלים נשאו עיניהם למזרח. הם אמרו, אולי פרס עכשיו יחליטו לבוא להילחם עם צבא יוון, והם יעזרו לנו להילחם. זה היה התקווה היחידה שלהם. פרס תציל אותם. כתוב בחזל, אני בכוונה מספר את הדברים המפורסמים כי זה חשוב לנו להמשך. כתוב בחזל, מגיע מתתיהו ויוחנן וניגש לחשמונאי ואומר לו, חשמונאי יקירי אחי, האם לא כך נאמר בפסוק, ארור הגבר אשר שם אדם מבטחו? אנחנו מסתכלים למזרח, אולי מלכי פרס יצילו אותנו, אולי חיליות פרס יצילו אותנו. כך צריך לראות יהודי, לבטוח בבני אדם? אומר לו, אתה צודק. שואל אותו מתתיהו, אז מה עושים? חשמונאי לא ככה פשוט. אומר, תראה, אני בשבעת בניי כשמונה. אתה בשלושת ילדיך זה ארבע. ארבע ועוד שמונה, גם מישהו לא עברה חוץ עם הודעת, זה 12. עדות לישראל. כשם עלו שבטי כעדות לישראל, אנחנו י"ב כנגד י"ב שבטים, בוא נצא להילחם. מתתיהו לא מסתכל עליו כמו זה מטורף, 12 בני אדם, בוא נצא להילחם. איך נלחמים? נשק אין להם, ספנדרים, גמרות, אולי היה את הגמרות של החתנים של עוז והדר, כל אחד שוקל 7 קילו, עם זה יצאו להילחם. נשק לא היה בידם, אבל בכל זאת צריכים להתאמן. אז יש סדר של יציאה למלחמה. כתוב בחז"ל, ישבו כל אותו היום בצום ובתענית וישבו כפופים על ברכיהם. ככה מתאמנים, לשבת על הברכיים, תנסו לעשות את זה 4 דקות, יום שלם כפופים בצום ובתענית. נגמר היום, אומר מתתיהו לחשמונאי, זהו, עכשיו אפשר לקום. וככה יוצאים שני 12 בחורי ישיבות. כתוב בחז"ל שצבא בייגס אפילו לא התרוממו. צחוק. הם יושבים פה עם מיליוני חיילים, עם נשק, ופה באים ככה כמה בחורי ישיבה, ביניהם מתתיהו, זקן, כפוף, כולם היו כפופים, אחרי יום שלם השם כפופים, כולם בטח קיבלו גיברת. הם בכלל לא נעמדו, הם עשו להם צחוק. יריקה, אנחנו מוחקים אתכם. איך שמתואר וחזר, מעריות גברו, נשארים קלו, והם יוצאים ומעופפים באוויר. הם מתחילים להילחם בצבא בייגס עם כל כוחות הברית שהצטרפו אליו. כתוב בחז"ל, באותה שעה לקח הקדוש ברוך הוא את 70 שרי אומות העולם ורצה את אוזנם במרצה של אש. לכל אומה יש שר למעלה. רצה את אוזנם במרצה של אש ואמר להם, לכו הרגו איש באחיו. כלומר, אתם אחראים, אתה שייך לבבל, אתה שייך לבריטניה, אתה צריך לשחוט את הילדים שלך, את מי שאתה ממונה עליהם. ואם לא, אומר הקדוש ברוך הוא, אני שורף אתכם. הצבאות מתחילים לזרוק חיצים לעבר אותם 12 בחורי ישיבות, והם לוקחים את החיצים והופכים אותם ומכניסים בליבותם של אומות העולם, ומאות אלפים הולכים ונשחטים שם. אפילו אנטיוכוס שבא לראות המעמד לוקח את הרגליים ובורח, עד שבעולם כולו קראו לו המלך הבורח. הוא יכל היום להתחרות בפריימריז. יש ראש ממשלה שברח מתפקיד אחד, הוא ברח מתפקיד שלו. כך מתואר בחז"ל, אני רק אומר ככה בתמצית, אבל בואו, שאלת השאלה, שאלת השאלות, מתתיהו וחשמונאי, מה מדובר פה במתאבדים? הם מתאבדים, יש איזשהו נקודה של היגיון. יעקב אבינו, אומר את הגמרא במסכת ברכות, שיעקב עומד מול מלחמה עם עשיו, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, הוא חושש, הוא מחלק את את הילדים שלו לשתי קבוצות, שחזר שאני למה, הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, אני הולך איתך, אני שומר אותך בהלוך וחזור, למה הוא התפלל? למה הוא נרח במלחמה? אומרת הגמרא, לא סומכים על נס, היה הקדוש ברוך הוא הבטיח לך, חשש שם הגרם אחת, לא פשוט לסמוך על נס. איך מתתיהו וחשמונאי סומכים על נס, חוץ מנס לא יכול להיות פה, אין פה שום דבר טבעי, איך הם עשו את זה? זה מעבד עצמו לדעת. זה אסור על פי הלכה. וזו שאלת השאלות. אבל בואו עוד שאלה. אם פה מדברים על חנוכה, עוד שאלה אחת. ישנה שאלה מפורסמת, בדרך כלל מתעסקים איתם יותר, בני הישיבות, אברכים, שאלה שמפורסמת בשם רבי יוסף, האם זה כבר נשאל הרבה קודם לכן, המאירי, הרשב"ו, עוד מהראשונים, שואלים שאלה פשוטה, אנחנו יודעים שאנחנו מדליקים את החנוכה, אנחנו מסיימים 8 ימים על ידי הדלקת המנורה, בגלל הנס שהיה אז, שואל בית יוסף, הרי מצאו פח שהספיק ליום אחד, אז יום אחד לא היה נס, הוא דלק 8 ימים, אז 7 ימים היה נס, יום אחד לא היה נס, אז למה אנחנו מסיימים את החג הזה 8 ימים? רק 7 ימים היה נס. יש המון תירוצים, אבל מה שכתוב פה בראשונים, במאירי כתוב במסכת שבת, שיום אחד אנחנו עושים לזכר הניצחון במלחמה. אז בואו נשאל את עצמנו עכשיו שאלה פשוטה, מה היה נס גדול יותר? ניצחון המלחמה או נס פך השם? אין ספק שניצחון של המלחמה. ש12 בחורי ישיבות לא מיומנים מול מיליונים צבאות אדירים מנצחים, זה נס הרבה יותר גדול מזה ששמן דלק. נס פך השמן היה כבר לא רק בתקופת הנביאים, אפילו אצל חז"ל. רב חנינא בן דוסא לביתו כבר אמר, גמור בתניא דף כ"ד, מי שאמר לחום לשמן שידלק, יאמר לחומץ שידלק. שמן לא היה בכלל, אבל חומץ דלק שם. נס פך השמן הוא נס, אבל נס המלחמה הוא נס הרבה יותר גדול. על נס המלחמה אנחנו נותנים יום אחד, על נס פך השמן עוד 7 ימים? איפה הפרופורציה? אז בואו קצת נבין, קצת, לפחות מבט אחד, נקודה אחת, להבין על מה אנחנו נאבקים, מה אנחנו בכלל עושים בימי חנוכה, את מה אנחנו באים לסמל, את מה אנחנו באים ללמוד. היוונים מנסים לגזור 3 גזירות, על שבת, על מילה ועל קידוש החודש. מה הם נתקסו לשלושתם? נראה בהמשך. ואנחנו רוצים ללכת קצת אחורה ולראות שהמלחמה שלנו עם יוון לא מתחילה בזמן יוון, מתחילה הרבה קודם. שמו דבר נפלא, אנחנו כל שנה כולנו יושבים וקוראים את הגלה של פסח באורגה ומתחילים בגנאי, יש הלכה שצריכים לפתוח בגנאי ולסיים משבח. לפי דעה אחת, מה זה הגנאי שפותחים את ההגדה? צא ולמד מה ביקש לבן הארמי, שלבן ביקש לעקור את הכל. פרעה לא גזר אלא על הזכרים, ולבן ביקש לעקור את הכל. אנחנו קוראים את זה, ומי שקצת מתבונן לא מבין מה קורה כאן. פרעה היום, אם הרבה פעמים קורה שיש הפגנות, אם זה של חרדים או של אנשים אחרים, ומישהו מהמפגינים מתלהם וצועק לאיזה שוטר, אתה נאצי, אז כולם, כל המדינה רועשת. אם איזה חבר כנסת צועק על השני משפט כזה, איך אתה מנסה להשוות שואה, הרגו ילדים, רצחו ילדים, רצחו נפשות, אתה מנסה להשוות מישהו? פרעה עשה גזירה שאין שום, העולם לא מוכן לקבל דבר כזה. פרעה גזר על כל הזכרים של העם היהודי ברגע לידתם להרוג אותם. מה עשה לך את הקטן הזה? עדרים עדרים של ילדים ישלחו יום יום זרקו אותם לנהר. הדרים כתוב בחז"ל, היה נס, הם יצאו מצד שני. מה הם עשו לך ילדים האלה? הם חתרו נגדך. ראית בחלום ואמרו לך שיוולד מושיע, הכל מותר. עשרות אלפי ילדים, פרעה מצטרע. חז"ל כתוב, אנחנו לא מבינים מה זה בכלל. 300 ילדים היו נשחטים ביום על ידי פרעה. 150 בבוקר ו-150 בערב, כדי שהוא יוכל לשחות בבריכה דם של ילדי יהודים. 300 ילדים ביום. אפשר לתאר לעצמנו איזה כמות של דם? לא מספיק לו מקלחת, הוא צריך בריכה. וכל בבוקר בריכה נקייה, בערב בריכה נקייה. בא בעל הגדה ואומר, פרעה רשע קטן, לבן רשע גדול. פרעה ביקש רק לעקור את הזכרים, לבן ביקש לעקור את הכל. איפה רואים בתורה שלבן ביקש לעקור את הכל? מה ביקש לבן? שהוא פוגש את יעקב, מה הוא אומר לו? טוב ברחת ולא מתשתני לנשק את בניי ואת בנותיי. מה הוא רצה? לתת נשיקה לנכדים. מה עשו? סבא לא ייתן נשיקה לנכדים? מה? איפה ביקש לבן לעקור את הכל? שאלה קשה. שאלה הזאת שואל בעל המגילה עמוקות, אבל הוא שואל עוד שאלה מעניינת. כתוב בסוף פרשת ויצא, שיעקב ולבן עומדים להיפרד, לבן מבקש ממנו לעשות, להרים שם איזשהו משהו שיהווה סימן עד בינים בינך. הם מלקטים אבנים, עושים שם גל גדול של אבנים. כתוב, ויקרא לו לבן יגל סעדותה, ויעקב קרא לו גל עד. מורה במגילה בדף ח', הגמרא מציינת שזה אחד המקומות הבודדים שהתורה מתורגמת לשפה זרה. שואל המגילה המקומות, מה אכפת לי איך קרה לזה לבן? זה שהוא לא יודע לדבר לשון הקודש אני יודע, אבל אז למה את כל המסע ומתנה שלו עם יעקב לא כתוב בארמית? לבן קרא לו יגל סעדותה, מה זה משנה לי? בא למגלה עמוקות, מגלה לנו עמוקות, מגלה לנו סוד גדול מאוד, סוד נפלא, אבל צריכים לשמוע אותו ולהפנים אותו. אומר המגלה עמוקות, הכל מונח במשפט אחד. לבן אומר ליעקב, הבנים בניי, הבנות בנותיי. אומר המגלה עמוקות, ללבן ויעקב יש ויכוח בכל התקופה שהם חיים יחדיו. במשך 21 שנה שהם חיים יחדיו יש להם ויכוח. מה הוויכוח? אומר לו לבן, תראה, אני נתתי לך את שתי בנותיי לנשים. במאמר המוסגר רואים שלבן עשה שמיניות באוויר כדי להשיג לראות ששתי בנותיו תינשאנה ליעקב. וזה לא מובן, אם לבן הוא כזה רשע, היה צריך לדאוג שהם יתחתנו עם עשיו. למה הוא חיפש ששתי יתחתנו עם יעקב? זה כתוב, אני לא יודע אם זה בדרך הלצה או בדרך אמיתית, אבל צריכים לדעת את זה. כך כתוב, ראיתי בכמה מספרי החסידות, הם אומרים פשוט, לבן את הבנות שלו הכיר. אלה היו שתי בנות של בית יעקב החסידי, בנות טובות, עירות שמיים, צנועות וחסודות. אמר לבן לעצמו, אם אני אחתם את הבת שלי לאה, עם עשיו, נכון שהוא רשע, אבל אני תחזיר אותו בתשובה. אז במקום שיהיה בית אחד של תורה, יש שתי בתים של תורה. עדיף ששתי מתחתנים מיעקב שיהיה רק בית אחד של תורה. כך כתוב. אומר לבן ליעקב, תראה, יש לך ילדים, אתה אבא שלהם מקובל עליי. אתה רוצה לחנך אותם כמו שאתה רוצה, מקובל עליי. אבל הם גם הבנות בנותיי, הבנים בניי. סבא גם יש לו איזשהו חלק בעניין. אז אני לא מתערב לך בחינוך התורני שלך. אתה רוצה ללמוד אותם גמרא, תלמד אותם. אתה רוצה שלמדו תורה, אין בעיה. אבל יש דבר אחד שאתה לא מבין בזה. נכון, ילד ככה לומד עד שעה 5, צריך לשחק. פשוט יוצא לשחק. תלך חייב לשחק. משחק זה דבר חשוב מאוד לילד, פשוט, פשוט וברור. פעם סיפר לי אברך, הוא נכנס לאחד מגדולי ישראל ואמר לו, כדאי שתדעו, בטח הבנות הבוגרות, בטח כדאי שתדעו. נכנס לאחד מגדולי ישראל, אמר שיש לו ילד שגמר עכשיו את הכיתה גן בחיידר. הוא ילד מאוד כישרוני, הוא יודע לקרוא. דרך כלל בגן לומדים א' ב', אחר כך במכינה כבר לומדים לקרוא, והוא יודע לקרוא שוטף.
אז המליצו לו שיביא אותו לשער לכיתה א', שיקפיץ אותו לכיתה. הוא לא רוצה, ילד רוצה, אני רוצה, נכנס לך מגיל 10 לשאול אותו, מה לעשות? טוב, אברך רצה ככה להראות עד כמה באמת הוא מבין את העניין הגדול, להקפיץ אותו, אז הוא אומר לאותו גדול, אומר לו, אם הילד ילמד, יקפוץ עכשיו לשער לכיתה א', אז בעוד שנתיים הוא כבר יתחיל ללמוד גמרא. עוד שנה בחיים של לימוד גמרא הילד הזה ילמד אם אני אקפיץ אותו. שנה של לימוד גמרא. אז אותו אדם גדול אומר לו, אתה יודע מה זה שנה של משחקים לילד? אתה יודע מה זה שנה של משחקים לילד? תשאיר אותו במתים. ילד צריך עוד שנה של משחקים. כדאי לדעת. אבל מה תראה איזה משחקים? אומר לבן ליעקב, אתה מודה לי שילד צריך לשחק, נכון? אתה יהיה במשחקים אתה לא מבין. אוי לו, מה זה? זה לא התחום שלך. מה אוי לו, מה זה שלך? אתה הולך לישון אחרי 14 שנה שאתה לא יושב, לפחות תיקח איזה מזרון פארדייז, איזה כפית ככה של פריט ב-250 שקל, שאתה נכנס פנימה, אתה שקיע כולך בפנים, אתה יושב, את כל השנים שמתקעים לך. על מה אתה יושב? על כמה אבנים? אתה לא מבין אוי לו, מה זה? זה לא התחום שלך. אז אתה תיתן להם את החלק של העולם הבא, את העולם הזה אני אתן להם. משחקים שיגידו אצלי. אני יודע להפעיל אותם במשחקים חברה כמו שצריך. מה אתה תעשה? שחק את המחבואים? חבר, מה שחק איתם? תן לי, יש לנו מה זה. עולם הזה שלנו, יש לנו תיאטרון, יש לנו... אין לו מה זה. השללת יהיה משחק. נעשה חלוקה. אתה תיתן להם עולם, מה ואני אתן להם עולם הזה? היי, עכשיו כל מה שאני אומר לכם, כתוב במגילה המוקרות, רק בשפה שלו, אני מדבר בשפה שלי, כדי לסבר את האוזן. אומר לו לבן, רגע, מה אתה חושש? שאני חס וחלילה, ייקח אותו, לא רוצה אפילו להגיד את השם בפה שמה, לאותם מקומות שרואים תואבה? לא, מה פתאום? אני עושה להם קולנוע ביתי. זה מחשב. שם שם כאלה שמשחקים רק עם כיפות וחליפות. עולם הזה, הכל יהיה מאשר, הכל יהיה מאשר, אני מזכיר לך. שחקנים חרדים, משחקים חרדים, אפילו יריות ואדם שינורו שם, זה יהיה פטר. אין לך בעיה בכלל. הכל יהיה משלי, הכל יהיה כשר. תן לי. מאיפה לוקח את זה בעל המגלה עמוקות? מאיפה? אומר המגלה עמוקות, איפה זה מונח? באותו משפט של לבן אומר ליעקב, ולא נטשתני לנשק לבניי ובנותיי. אנחנו קוראים בתורה נשיקה, אנחנו מבינים שנשיקה זה מה שעושים בחתונות. מצוות היום, בכל הצדדים. התורה לא מדברת על נשיקת פה. הזוהר הקדוש מסביר מה זה המושג נשיקה בתורה. אומר הזוהר, נשיקה בתורה זה דבקות רוח ברוח. זה מושג של נשיקה, דבקות רוח ברוח. בואו נסבר את האוזן. התורה מספרת בפרשת שמות, מוישה רבינו נשלח על ידי הקדוש ברוך הוא לגאול את עם ישראל. הוא הולך ופוגש את אהרון, וילך ויפגשו וישק לו, כתוב. אז בואו נאמר באמת, בואו תחשבו רק לרגע. נגיד באמת שאהרון ומשה, לא רואו אחד השני, למעלה מ-40 שנה, התנשקו. זה מעניין אותנו. התורה צריכה לספר לנו את זה. תחשבו טוב. למה לא כתוב גם שהוא חייך אליו לפני שהוא ראה אותו? זה ככה הולך, שהוא באים לרחוב, הוא צריך לחייך, לא? ואם מישהו הולך ברחוב מחייך, ומבינים שעוד הכל, אני פגש מישהו, איזה חבר שלו, מה לא פגש אותו? אז זה לא כתוב שהוא חייך, אז למה כתוב שפעם הנשיקה? וגם שם שואל הזוהר, נשיקה מה היא? אומר הזוהר, דבקות רוח ברוח. איפה שהזוהר לא מסביר לנו, באים חז"ל במדרש המסבירים. ויפגשהו בהר האלוקים, וישק לו. הדאוד הכתיב, כתוב במדרש. חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקתי. חסד זה משה, זה אהרון, שכתוב תומך ואורך על איש חסידך. אמת זה מוישה רבינו, בכל ביתי נאמנו. צדק זה מוישה רבינו, לא זוכר את הפסוק. שלום זה אהרון הכהן. וישק לו, הם נפגשו ונשקו דיינו להקים את עם ישראל. משה ואהרון באים לקרוא את עם ישראל, לעשות להם מה המהות של עם ישראל. המהות של עם ישראל זה חסד עם תורה. תורה זה אמת וחסד. מטרת התורה זה להפוך את האדם להיות בן אדם. משה רבינו הוא אמת ואהרון הוא חסד. משה רבינו לבד לא יכול להקים את כלל ישראל, ואהרון לבד לא יכול להקים. זה נושא ארוך, אני רק אומר את זה ככה במשפט אחד. אהרון הכהן אוהב שלום ורודף שלום, אבל לא אם כולם צריכים לעשות שלום. אין שלום לראשים אמר השם. צריך צדק שעושים שלום, צריך על פי הלכה לעשות שלום, צריך את משה רבינו. אומרת לנו התורה שמשה ואהרון יפגשו יחדיו, התמזגו, התדבקו, הרוח של משה ידבק באהרון והרוח של אהרון ידבק במשה. עכשיו אפשר להקים את כלל ישראל. אומר המגל האמוקויס, לבן אומר ליעקב אבינו, שנים אנחנו מגדלים יחד הילדים שלנו, ולא נדשתני לנשק לבניי ולבנותיי, לא הסכמת ולא נתת לי לדבק את הרוח שלי עם הרוח שלך. תורה ועבודה כמו בני עקיבא, תורה ועולם הזה, לא נתשתני לדבק את רוחי ברוחך. אומר המגל העמוק הישנאי רובוי, הוא אומר לו, בוא נעשה עידוד בינינו. יעקב קרא לו גלעד ולבן קרא לו יגר סעדותה. אומר לבן ליעקב, לא הצלחתי, אתה שמרת על הילדים, לא הצלחתי לדחוף בהם את היומס שלי, אבל אם יבוא יום וניפגש, אתה יודע מתי ניפגש? בשנת 3000 רשיות ג' שנת יגר, זה היה השנה שבו העלו היוונים חזיר על גבי המזבח, בו עם ישראל חלקו הגדול נכנע ליוונים ונהיו מתייוונים. אומר, לא פגשתי אותך פה, אבל אני אפגוש אותך יום אחד. בשנת יגר לבן קרא לו יגר סעדותה, אתה הוא תראה שניפגש יום אחד. ופה מתחילה מלחמת יוון. אתה אומר המגל לאמוקויס, כמה עומק, כמה נפלא. מה רצו היוונים? ובואו נשים להם, מה הם רצו? היוונים רצו שנהיה גויים, חס וחלילה, מה פתאום? מה היוונים אמרו לעם ישראל? תראו, אתם רוצים להקריב על המזבח כבשים, תיישים, אין בעיה, אתם יש לכם הלכות תרומה וטהרה, זה אומנם דבר נורא מיושן, זה בכלל לא באופנה, תרומה, טהרה, צניות, צניות זה בכלל פרומקאית, זה קדושה, זה פרומקאית, זה טהרה, זה פרומקאית, זה לא הדור שלנו, אין יש לו כבר רב, זה לא הדור שלנו. מה? אבל אתם רוצים להתעקשים בכבוד. שש בערב מקריבים תמיד של בין הארבעים, נגמר ההקרבה, תשאירו לנו עכשיו, עכשיו אנחנו מי שש בערב עד הבוקר נעלה חזיר על גבי המזבח. אז יהיה גם תיישי, גם חזירים, מה יש מה? למה לא לקחת כזה חזירון קטן נחמד עם אף סולידי אחרי ניתוח פלסטי? למה לא לקחת? אבל יש שאלה מה? מה, תיישים, מצחירה רק לזקן צריך? חזיר הוא מגולח, הוא לא חלטי יותר, לא נמל. למה צריך על תיישים? אז אתם תעשו את שלכם, אנחנו נעשה את שלנו, לא מתערבים לכם. זה מה שרצו היוונים. איפה הייתה בעיה ליוונים? חז"ל אומרים שהיוונים אמרו, כתבו לכם על קרן השור, אין לנו חלק באלוקי ישראל. המפורשים אומרים, מה זה קרן השור? כולכם יודעות את זה, אבל מה מונח כאן? קרן השור זה הבקבוק שבו התינוק היה אוכל את האוכל שלו. זו לא התקופה שלנו, יש בקבוקים, אבד, עם תקמות מיוחדות. לקחו קרן של שור, הוא רחב למעלה, הוא צר למטה, אפשר להכניס בו אוכל מלמעלה, והוא אוכל את החלב שנותנים לו מלמטה. זה היה הבקבוק של התינוק. על הבקבוק של התינוק, שם תכתבו, אין לנו חלק באלוקי ישראל. לא שאנחנו רוצים שילד יהיה כופר, רק שיקלון שבאוכל, שם אין ריבונו של עולם. בעולם הזה אין ריבונו של עולם, רק היוונים יתנו עולם הזה. בישיבות, בסמינרים יש לו מה זה? אצל החרדים הוא לא מה זה? מה פתאום? צריכים לצאת החוצה לראות. יש במאים חרדים, יש שחקנים חרדים, יש... לא יודע איזה יופי, הוא רק יוצאים לרחובות היום, אני לא יודע, באשדוד ברוך השם אני לא רואה את זה כמעט, כמעט. אני לא יודע, בא לדבר, כל הלוחות מודעות. אירועי תרבות הפנה, איזה יופי, מלא, הכל חרדי, הכל עם הכשר. הכל עם הכשר. לא אומר שזה לסיום, הכל עם הכשר. או יומה זה יש רק אם נחכה אותה. שהתינוק, מקטנות, שיקלוט של יומה זה, הוא נמצא אצלנו. לא בעולם הישיבות. לא במסינדרש, לא בשטיבי שלו, לא, שם אין עולמה זה. שם יש תורה, עולמה זה יצא רק אצלנו, כתבו לכם על קרן השואו. ליוונים יש בעיה אחת מרכזית, ההיבדלות היהודית. העם היהודי זה עם נבדל, הפילנו מן הטועים. רק עם חכם ונבון, הגוי הגוי. יש להם בעיה עם זה, הם חייבים להרבב אותנו, לדבק את רוחם ברוחנו, את הנשיקה של לבן. זה מה שהם רוצים. ובואו שימו לב במשפט אחד קצר, מה עם שלושת הגזרות שלהם? הכל על אותו קו. שבת. אנחנו אומרים כל שבת בתפילה, ושמרו בישראל את השבת. לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ברית זה כריתת ידידות. ביני ובין בני ישראל אוי סי לאוילום. יש ברית, השבת זה עוד ביני שמה, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, ובהם השביעי שבת וינפש. זה הרי מציאות שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים. אדם הזה ברית בינו לבינינו. כתוב בגמרא באבוי דזוהר, גוי ששבת חייב מיתה. מצווה יחידה, אם גוי רוצה להניח תפילין, שיניח. גוי רוצה להקריב קורבן בבית המקדש, מקבלים קורבנות מאומות העולם. אין בעיה. שבת גוי ששובת חייו מיתה. למה? פלאי פלאים הגמורה בסנהדרין, מאיפה לומדת? מביאה הגמרא דרשה. מאיפה לומדים שגוי ששבת חייו מיתה? כי כשנברא העולם, הקדוש ברוך הוא, אחרי המבול, הקדוש ברוך הוא השביע את העולם. יום ולילה לא ישבותו. העולם אסור לו לשבות. אם העולם אסור לשבות, אז גוי צריך לעבוד. מה זה קשור? מה זה קשור? תשובה היא פשוטה. גוי מבחינתנו, בדיוק כמו שיש שמש וירח, כוכבים, חול, אדמה, כלב, חתול, קופיקו, בוש. זה אותו דבר. זה בדיוק אותו דבר. ככה כתוב במהר"ל, שברגע שעם ישראל קיבל את התורה והגויים לא קיבלו את התורה, הגויים ירדו מדרגה של מדבר לדרגה של חי. עם הדומה לחמור. יש חמור עם אוזניים גדולות כאלה קרניים. יש חמור בכל מיני צורות. אובמה, כל מיני חמורים כאלה. אז אם אומרים חזל, זה כתוב בחזל, זה לא המצאה שלי. אם הקדוש ברוך הוא משביע את העולם, יום ולילה לא ישבותו, אז לטבע אסור לשבות, גם הגוי לא יכול לשבות. כמו שהשמש לא יכול לשבות, כמו שהחמור לא שובת, אלא אם כן הוא חמור של ישראל. גם הגוי לא שובת, אז למה אני כן שובת? כי אני לא כמו הגוי, אני מובדל ממנו, אני משהו אחר, אני בן של בורא עולם, יש לי ברית ידידות איתו, אני חלק אלוקה ממעל, ואת חסרה ומעט מאלוקים. במשהו כתוב ברצון אגב כהן ההבדל בין האדם לבוראו, במשהו קטן, כבר חזרו מאז מאלוקי. כמובן רק מי שמגיע לבחינה של הדמה לעליון, מי שעובד על עצמו. אני לא כמו הגוי, וזה כואב ליוונים, זה שורף להם. מה היבדלות הזאת? למה אתה מסתכל על פה חמור ואתה נראה לך שאתה עטוף לזה עילה כחולה? זה שבת, ברית מילה. רק משפט אחד שכתוב בספר החינוך, מהו שורש מצוות ברית מילה? נגיד לכם את הלשון שלו, משפט קצר. משורשי מצווה זו, מצווה בית בספר החינוך, לפי שרצה השם יתברך לקבוע בעם אשר יבדיל להיות נקרא על שמו, עוד קבוע בגופם, להבדילם משאר העמים בצורת גופם, כמו שהם מובדלים מהם בצורת נפשותם, אשר מוצאם ומובאם אינם אינו שווה. אני והגוי לא מתנהג כמוך, לא אוכל כמוך, לא מסתכל כמוך ולא חושב כמוך. קדוש ברוך הוא אומר, אז את החוק הזה גם בגוף, גם הגוף שלי הוא לא כמו הגוף של הגוי. וזה שוב אוכל את היוונים. מה ההיבדלות הזאת? ושמגיע קידוש החודש, כאן יש הרחבה גדולה מאוד, גם קשה לדבר עכשיו פה בפניכם את העניין, אבל רק במשפט אחד קצר. התורה אומרת, כי אי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, ואמרו, רק עם חכם ונבוי הגוי הגדול הזה. על מה הם אומרים את זה? על סוד עיבור שנים וחודשים שניתן לעם ישראל. ויאמר המלך לחכמים יודע עתים, כתוב במגילת אסתר, אומרת הגמרא במגילה, מי זה חכמים יודע עתים? שבט יששכר שיודע לעבר שנים וחודשים. בעיבור החודשים, יש ירושלמי גמרא במסכת נידה, בעיבור החודשים התגלה שהעם היהודי משנה את טבעו של עולם. תלוי הכל אם אנחנו מקדשים את החודש. יש לנו בגמרא נפקים ממש הלכתית נוראה, שהטבע משתנה אם כן יעברו שנה או לא יעברו שנה. זה רק חוכמת היהודי, זה רק חוכמה אלוקית של מי שמחובר לבורא עולם. ואלה שלושת הדברים שליוונים יש בעיה. אתה רוצה לקיים מצווה, יש לך טקס תפילה, אם אתה עושה זה כמו טקס תעשה, אתה עושה טקס הנחת תפילים מתאים, אין לי בעיה עם זה. כל מה שאתה עושה בתור טקס בסדר, מה שאתה מנציח את ההיבדלות, את הרוממות שלך, את האני לא כמוך, זה שורף ליוונים. ואת זה הוא מנסה, הוא מקבל ירושה מהסבא לבן. סבא לבן הוא הסבא של יוון, הוא מקבל משם. ולבן כתוב בספרי החסידות נקרא לבן כי היה מלבין את מעשיו, את כל הלכלוך והתינופת שהוא ניסה להכניס לנו. הוא היה מצפה את זה בצבע לבן, נייר חומו עם פרסומת יפה ככה של שבועונים, עם הכשר של מחנכים של מדורים כאלה ש... לא תחת אחריותנו, רק מה שיצא תחת פיקוח מחנכים ואנשי חינוך מעולי ורבנים היהודים לספור ממון בני הקומץ הוא בני הרחומו. זה זוהר, זה יפה, זה לבן, זה לבן, וזה מה שישו של הלכדים ליוון. בואו תחדירו ליהודים. וזה מה שקרה בתקופה ההיא, הביאו לנו את תרבות יוון יחד עם תרבות ספרטה. שמעתי מהגאון הרב שטייזינגר ממונסי, לא ממנו, שמעתי את זה בקלטת שלו, צאתי בדרך לסייחי נשמעי, אמר דבר כל כך נכון. הוא אומר, זה כתוב ספרית קדמונים. מה זה תרבות ספרטה? מושג של ספורט התחיל מיוון. מה מונח תחת תרבות ספרטה? אדם, טוב, יהודי לומד, יש לו תכלית, יהודי מתפלל, יש לו תכלית. אבל גם אדם שעובד, גם יש לו תכלית, הוא עובד, הוא צריך להביא כסף כדי לפרנס את בני ביתו. כשהוא אוכל גם יש לו תכלית, כשהוא יושב זה כדי שיהיה לי כוח. לכל הדברים האלה יש תכלית. שמישהי תחשוב עכשיו שנייה אחת, איזה תכלית יש בספורט? איזה תכלית יש בספורט? אז זה ממש שירות. אפילו לתבונן איך זה נראה, משחק כדורגל, אחד צועק תפשוט משמדרות, ראיתי אותם משחקים, אומר, אם אחד אמר לה על מגרש, הוא רואה, עצים, עצים, עצים אחרי הכדור, איך שאתה מגיע לכדור אתה בועד בו. רגע, אתה רוצה את הכדור, קח אותו, תרים אותו, תחבק אותו, למה רצת אחריו? זה מגיע, הוא בועד. זה מסמל? לא, זה מסמל. אין בספורט שום תכלית חוץ מלשרוף את הזמן. שום תכלית אין בו. כך נראה ספורט, כך נראה כל התרבות אנשים חטאה שלהם, כך נראים המשחקים שלהם, כך נראים הסרטים שלהם. לא שלהם, גם שלנו, אם יהיה דבר כזה שלנו. מה זה? לשרוף זמן. תרבות של פנאי לא היה מושג פעם היהודי מאז ומעולם. לא היה מושג של תרבות הפנאי. לא היה פנאי ליהודי הזמן. גם אם הוא יהודי שעבד ואמר, עבד קשה, הביא גם נסע הביתה, גמר לעבוד, רץ לבסמד ראש ללמוד עד שהוא נקדם. אם היהודי הפעם היה לזמן, בישולים, כביסות, ניקיון. היה לה כבר כמה דקות, פתחה את הספר, לקחה צנדל והתחילה לקרוא. למישהו היה זמן? ליהודי יש פנאי? אין ליהודי פנאי. תרבות הפנאי זה בעצם, אנחנו רוצים שיהיה לך מצב כזה של חוסר משמעות בחיים. אצל יהודי זה לא היה קיים, כי אדם שמקושר עם ריבונו של עולם, אין לו רגע. ליץ עשר פול מיני, זה היה הסדל והקו, המרכז של תורת הבעל שם טוב הקדוש. ליץ עשר פול מיני, אין מקום, אין זמן, אין שנייה שאני פנוי ממחשבה לעשות רצון קוני. ליהודי לא היה אף פעם פנאי. ביוון החדירו לנו פנאי, והם גם נתנו לזה שם תרבות. תרבות. נפתח שבוע התרבות החרדי. כך היה היום באחד ה... לא השבוע, נמודה רוני, משהו כזה, מין משפט כזה, הספקתי לקרוא בחדר מדרגות. זה יוון. שם יוון החדיר לנו את הכל. וכאן אנחנו מגיעים לנקודה. עומדים 12 בחורים, אישים ובוחרים, הולכים להילחם בהם. הם משוגעים שם, הם מתאבדים. אז תשמעו טוב, בנות יקרות, הם לא מתאבדים. הם לא מתאבדים במובן שלנו, לא. אנחנו צריכים להבין דבר אחד. אם אני אלך ברחוב, יעמוד מולי פתאום יגיע איזה אחד גברתן, ככה... הר, ואני רואה שמתחבא לו פה משהו, אומר תביא $1,000, מצא את הכתובת שיחפש, תביא $1,000, אם יהיה לי אני אתן לו, ברור, גם אני יודע שיוספו אחד ומוחק אותי, אני אתן לו. אבל אם אני אראה את אותו גברדן לקח את הילד שלי ומכה אותו, ואני מבין שכל מכה נוספת זה הולך להפליג ביני ובין בני לנצח חס ושלום, אין ספק שאני אפוץ עליו ואני אכה אותו ואני אגלה לכם סוד, אני גם אנצח אותו, כי אז אני אגלה את הכוחות הליטיים שלי. כשזה מדובר על להציל את חיי הילד שלי, אין שאלה של היגיון, אין שאלה של תחושה, אז לא חושבים, אז רצים. כמה שמה מגמרות שפרצתי כאן בבית, קפסו לתוך חדר בוער להוציא את הילדים החוצה, והחמנה לצהל חלקם גם נשרפו למוות. ממה זה נובע? יש מצב שכשאני רואה מצב של מוות מול עיניי, ילד חס ושלום של אדם, הוא בעצמו, הוא לא רואה. הנה עכשיו יש לנו את הסיפור בעוד על אותו אחד ש באחד מהניצולים היחידים שם בבין חבד, או שזה אבא בית פעמר, לא זוכר, דוד אבו עדנה, משהו כזה, לא זוכר את המשפחה שלו, שהיא נתניה, נמצא בקומה רביעית, הוא שומע יריות, יוצא החוצה, נותן קפיצה, מזגן אחד, שובר צלעות, נותן עוד קפיצה למזגן שני, נותן עוד קפיצה מזגן שלישי, יורד למטה, תופסים, מקבל מכות, אחרי יומיים הוא מוצא את עצמו פצוע וחבור לבית חולים בנתניה ולניאדו. הוא אומר, אני משלם משחזר, אני לא מניח עשיתי את זה. מה חשבתי לרגע לך? הוא הצליח. למה? הוא נאבק על חייו. אין פה איזשהו מצב שאני צריך לחשוב ולהתבונן ו... אני נאבק על חיים, אני עושה הכל, ואני גם יש לי כוח להצליח, כי אדם הוא בעל כוחות אדירים. אמרנו, ואת חסרו מעט מלוקים, הוא צריך לגלות הכוח שלו. כשעמדו החשמונאים מול תרבות יוון, והם מבינים שהיוונים באים לנשק את הנשיקה של יוון, פרו אומר, אבל האגדה לא גזר אלא על הסחרים. פרו אומר לעצמו, מה אכפת לי שישארו בנות? מה הם כבר עושות? הם מבשלות? הם מחפשות? לא, שישארו, לא קרה כלום. הגברים עומדים תורה, יש לו בעיה איתם, אותם אני אהרוג. לבן הבין הרבה יותר טוב ממנו. לבן אמר, מה פתאום? גם כשהקודש ברוך הוא בא לתת תורה, קודם כל הוא ניגש לנשים. אומר רבינו בחיי, כי האישה הטובה תהיה סיבה לתורה. וזה כבר מדרש שקדם לו לרבינו בחיי. לבן ידע שיש אמא טהורה בבית, אמא קדושה בבית, הבית נמצא בית מחונך. שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. אמא לא מלמדת את התורה, במציאות שלמה המלך קולה את התורה הבאה. לבן רוצה לעקור את הכל, והוא כזה חכם, הוא יודע שאת עם ישראל עם גזרות ושחיתות לא הולך, יש רק שיטה אחת, להכניס להם רע לצלחת. אם הוא יכניס את הלומה הזה שלו, אם יחדים להם רע לצלחת, זה יהיה כל כך יפי, זה בשר, זה מכשר, זה יופי, עם פצפוצי שוקולד ולי על האור, זה טעם מוגרי מיוחד, שרק הם מבינים כמה זה טעים, הלוח עם מתוק וחמוץ ביחד. אבל לפעמים גם יש מנת רעל קטנה, סרט מבירות, וככה מבקשים לעקור את הכל. כשהחשמונאים רואים את זה, הם מבינים שפה הולכים לשחוט את העם היהודי. זה לאבד את הצלם אלוקים שלי, זה לאבד את עצמי. אנחנו שואלים, אתם חשבתם לרגע מה עשיתם? מי צריך לחשוב בכלל? הולכים לשחוט אותי, מי צריך לחשוב? אני חופץ מחומה מאה. יש אבשולם שפגו מספר את הסיפור המפורסם של אבשולם. כדאי, מי שלא שמע בטח, כדאי מי ששמע לחזור על זה. מספר אבשולם ומחדו, יושב בסלון ולומד. פתאום נכנס אשתו, פורץ הביתה, שולם, מאיר כי השכן, הבן של השכנה, נפצע, נוזל המון דם בראש, אז תחל בבית, צריכים לקחת אותו לקופת חולים לאחות. הרב שולם בבא, תקח את הילד, הרים אותו, שם לו איזה סמרטוט על הראש, והתחיל לרוץ, אבל לא עזר, שם החור גדול, ונסע לו המון דם. והוא ככה רץ איתו מהר ברחובות שערי חסד, ללמוד לו? אתה רגיש אותי לכל מיני רמזים ואני לא כך מבין אותם. הוא אומר, הוא רץ איתו ככה ברחובות שערי חסד, ופתאום הוא רואה ממרחק של איזה 500 מטר את הסבתא של מאירקה הזה בא מולו, והסבתא רואה את רב שולם רץ עם ילד נוטף דם, אז היא מתחילה לצביר, רואה אותו רץ, אז היא צועקת לו, רב שולם, גם של סוד שאני חסק עם ירושלים, רב שולם, סיני גיפר לך, די גיפני, סי בסדר, רבי לשלם את אלף, הבנתם, אתם מבינות איש, נכון? לא? לא אומר, טוב, אז אני אתרגם את זה בתרגום חופשי. רב שולם, אל תיבאל, שאין לך ביטחון בקודש ברוך הוא, זה לא נורא, זה חתונה, זה יעבור, תפתר בקודש ברוך הוא, זה בסדר. טוב, אבל עכשיו אני חושב לעצמי, מה יקרה בעוד שתי דקות? כשהיא תיפגש פנים מול פנים, היא תראה זה הנכד שלה. הוא מתקדם עליו, הוא רץ מהר, בכל אופן, ירד מעבד דם. היא ממשיכה וזורקת למשפטי אמונה. והוא מתקדם אליה, הוא הרי הולך לכיוון, הוא הולך לכיוון שלו. ופתאום היא רואה שזה מאיר, כהנכד שלה. אוי, גיבלתי בשם, מאירקר! אוי, גיבלתי, גיפי, אני הולך למות! מאירקר! ובשולם יאיף, תרוץ מהר, הוא הולך למות, הילד תרוץ! ופתאום השכמת פותחות הדלת, בובה, די גמיש, עוד פתאום, אל תדאגי, תפתחי בקודש בוקו, זה בסדר, עד הבר מצווה אפילו זה יבוא, אל תחכי לחתונה אפילו, זה בסדר. היה אומר רב שולם על המעשה הזה, הוא אומר, אז למדתי, לכל אחד יש את המאיר כשלו, וזה המבחן היהודי, מהו המאיר כשלי? רב ישראל סלנטר הגיע פעם לאיזה עירה, איכשהו הגיע בעל האכסניה, אומר, אוי רב ישראל, אוי, לא אמר רב ישראל, אבל כבוד הרב, אולי למי זה? אומר, תשמע, אני מתפרנס משחיטת אווזים, פעם בחודש מגיע פה שוחט, שוחט לי את האווזים, החודש הוא לא מגיע, ואני תקוע, אנשים מוצאים כבד של אווזים, אני מתפרנס מזה, אין לי מישהו משחט, אתה יש לך זקן גדול, אתה נראה לי רב גדול, אולי תשחט לי את האווזים. רב ישראל לא אומר, לא שם לב, יושב ללמוד. אחרי שעה הוא ניגש אליו, אומר לו, תשמע יהודי, אני באתי לפה לעשות עסקים, עכשיו אני בודק במזוודה שלי, אני רואה שכחתי את הארנק בבית, עשה לי טובה, אומר, אני באתי במיוחד בשביל פה, בשביל ליום השוק, אתה מוכן לתת לי 50 קופיקס הלוואה, אני אחזיר לך, אל תדאג, תמיד לי, לא נראה לי אדם חכם, לא נראה לי טיפש, אני לא מכיר אותך, איך אתה רוצה שאתה לך 50 קופי כסף לבן? זה לא סכום אסטרונומי, אבל זה כסף. זה לא מתאים לך, בכל אופן, אתה יודע, על מה נותנים למי שמכירים? אמרו לה, אתה שם לב יהודי יקר, איך שראית אותי כשזה היה נוגע לשחיטת האווזים, סמכת על הזקן הגדול שלי. איי, יכול להיות שתחת הזקן הזה מסתתר איזשהו לב של פושע, ובכלל אני אמר לך שאני יודע ללכות שחיטה, אני אמר לך שאני יודע לשחוט, אני אמר לך שהתאמנתי בעניין הזה, אבל לא, יש לך זקן גדול, זה בסדר, בואו באים לחנות פלאפל, או אפשר לקנות פה למש תמונה של הבבא סאלי, זה בסדר, תמונה של הבבא סאלי אפשר לקנות פה פלאפל, זה קשה, מה השאלה? תראה איזה זקן יש לו, שם את הידיים על העיניים. אבל 50 קופיקס, את זה אתה לא נותן לי על הזקן שלי, פתאום הזקן שלי לא טוב לך. לכל אחד יש תמיר כשלו, בנות יקרות, לכל אחד יש תמיר כשלו. כשפעם צעקו לרב מבריסק, ידוע שהרב מבריסק היה דרוויסט גדול. היה קורא קרישנה, לוקח לו שעתיים, כל מילה, כל מילה, עד היום אפשר לראות, אמנם לא תלמיד של ישיבת בריסק, אפשר לראות אותו ככה מברך, זה הרב הנעם שלו שניתן. כשפעם ראיתי פעם, הייתי בשער בוחס, זכיתי לשבת לידו, השואה אמר ברכה, אמרתי לעצמי, מעולם לא בירכת. פעם אחת שמעתי מה זה ברכה, אתה מעולם לא בירכת. אז ניסה מביס גדול, כל מילה לדגדל. אז אמרו לו, כבוד הרב, התורה מצווה להיות כזה נרביס? זה ככה עם מצבים, מה? אז אמר להם הרב נרביס, תגידו לי, כשאתם יוצאים מהבית, יש לכם מיליון דולר בכיס. מיליון דולר בכיס. אתם פעם שמתם לב מישהו שהולך, לא עם מיליון דולר. עם חבילה של כסף, הוא עושה הסבה מצרית, הוא פתאום נהיה מקפל. כל רגע הוא פתאום על הכיס. למה? חזל ברמור, מור דבר במציא. עשוי אדם המשמש בכיסו, לכל שעה יש לו כסף, הוא יבואי. אומר להם, אם אחד יש לו מיליון דולר, הוא לא מזיז את היד שלו, רק אם הוא יבליד. הוא ככה הולך כל הזמן. אומר להם, אמרי סיירות, בשבילי, מילה אחת של קריש משווה יותר ממיליון דולר. זה נצח נצחים. לכל אחד יש את המילקה שלו. אצל החשמונאים, כשרוצים להחדיר או לומר זה של יוון לעולם של תורה, הפשט הוא לאבד את הצלם האנושי שלי. אין פה שאלה של היגיון ומחשבה, פה אין שאלה, מתאבדים. הצלה של יהודים מתאבדים, זה לא שאלה בכלל. וכשעושים כך, כשאדם מבין שאני לא מוכן לוותר על קוצו של יהוד במה שנוגע למשהו בדביקות בבורא עולם, קדוש ברוך הוא אומר, אתה עשית את שלך, עכשיו תשאיר לי 70 שרי עולם, רוצים אותם, הם כבר אין לנו את המלחמה, השם ילחם לכם, אתם את החמישות. אבל תראה לי שזה אמיר כשלך, תראה לי שזה אמיר כשלך. ואני מסיים, בנות יקרות, זה נכון שהיה נס גדול בנס חנוכה, צריכים לעשות משהו לזכר הנס, אבל לא זה הזכר. עם ישראל אין טקסים ואין סמלים. אצל הנוצרים יש טקס נפלא, למה אין טקסים? אין טקסים, אין דבר כזה, טקס ברית מילה. מה זה טקס ברית מילה? קריטה ברית עם הקודש ברוך הוא, תפילה, דיבור, נבואה, יש טקס. לא שאנחנו יודעים למה אין טקסים בכלל. אצלם ישראל אין טקסים, אין לנו טקס חנוכה, טקס הדלקת הנר לזכרו של יהודה המכבי. לציינים מחדילים עוד את המשפטים האלה, אין לנו טקסים. החשמונאים נכנסים לבית המקדש ותיארו את כל השמה, מה הם מחפשים? מחפשים שמן להדליק את המנורה. מה בער להם עם הדלקת המנורה? חז"ל הקדושים אומרים, הדלקת המנורה, כשהדליקו את המנורה, נר מערבי שהיה דולק יום יום בנס, מה ראו במנורה? כשיהודי נכנס לבית המקדש הוא ראה שהדלקת הכהן שהדליק את המנורה, האור שיש בעולם לא מגיע מהשמש, אלא המנורה משפיעה על השמש והיא מאירה לעולם. כך מבואר בחז"ל, היהודי מאיר לעולם, מצדיקי הערבים ככוכבים לעולם ועד. מי מאיר את העולם? השמש? השמש מקבלת כוח ממני, זה כוחו של יהודי. היוונים חוישך על פני תאום, אומרים חז"ל, חושך זה יוון. רצו להכשיך רגילים של ישראל. מה כוונה להכשיך? הם רצו להטמיע בנו עולם חיצוני של גוי, זה להכשיך את האור היהודי. הפעולה הראשונה שהחשמונאים עושים, אני רוצה להיכנס, להדליק ולהאיר את העולם חזרה. והם מוצאים פח שמן של יום אחד, בא פרי חודש, שאלה של פויסקי, ושואל, הלכה פסוקה, טומאה הותרה בציבור. אם עם ישראל כולו, אם כל הכהנים טמאים, או אפילו רובם, קורבנות ציבור אפשר להקריב וטומאה. אפילו קורבן פסח נקרא קורבן ציבור, קורבן התבית, קורבן מוסף, קורבנות ציבור, טומאה הותרה בציבור. אם אין ברירה אפשר לעשות בטומאה. לא הייתה ברירה. למה צריכים לסמוך על שאין נס, כך של הפני חדש? שאלה של פויסקי, יש על זה עשרות תשובות. אבל יש תשובה אחת של רבותינו בעלי המוסר, שכולם מכוונים מאותו דרך. הכל אמת ויציב, אומרים החשמונאים. אפשר להדליק בפח שמן טמא. אבל כשרוצים לנצח יוונים, לא מספיק לנצח במלחמה. עכשיו יש את המבחן. ניצחת. מה הלאה? הלאה. אני לא מוכן להתפשר גם את הלכתי. אחרי שאני רוצה להכניע את התומעה שיוון רוצה להכניע, אני לא סומך על שום את הלכתי. אני הולך עד הסוף. עד הסוף. וחזל אומרים בגמרא בשבת, באותה שנה לא עשו שום חגיגה. לשנה הבאה קבעו. למה לשנה הבאה? אומרים המפורשים, מה הסיבה לשנה הבאה? הם רצו לראות האם הקודש ברוך הוא קיבל את מעשיהם. איפה הם ראו את זה? בנס של המנורה. הקודש ברוך הוא הראה להם שעל אף שאולי הם נהגו שלא כהלכה, למה הם סומכים על נס? אבל אנחנו רוצים לשמור על פח שמן טהור. הקודש ברוך הוא אומר, כן, זה מה שהיה צריך, לשמור על פח שמן טהור. זה חנוכה, זה חנוכה. כמה תקרות אתם יוצאות מסתובב לימים שקוראים ליהודים חופשה, ואצל יהודים חופש, ולמיתים חופשי. כיוון שאדם מת נעשה חופשי מן המצוות. זה שבוע שראו אצל צדיקים ורואים עד היום, עבודה תמירה, עבודה עילאית. די לנו לראות על השם איחוד, נעשה שפורים בעלות לא מדליקות חנוכיה, אבל יש כאלה שכן נהגות לקחת הרג עם אבא שלה, ככה סבא שלי בכל אופן היה נוהג לקחת הילדות שלו שידליקו איתו יחד. אבל את הלשימוך אתם יכולות להגיד. לפחות ככה, להתחבר לעניין הזה של להבין מה אנחנו רוצים. רוצים לדבוק בבורא יתברך. רוצים לדבוק ולדבוק בקודש ברוך הוא, יש רק דרך אחת, בלתי לאחר לבד. אי אפשר להכניס אולו מה זה משם. אולו מה זה יש אצלנו. אולו מה זה יש אצלנו. אולו מה זה אין אצלנו. אצלנו יש, שם תהיה קבורתכם. עולמה זה יש רק בעולמה של תורה. עולמה זה יש רק בעולם של מצווה. זה הקודש ברוך הוא לא מנה מאיתנו כלום. עולמה זה יש אצלנו, אין עכשיו את הזמן להרחים. אבל זה זמן של חנוכה. זה האור שאנחנו צריכים להדליק בתוך נשמתנו. להאיר את האור הזה, את אור של מסירות נפש, בשביל לא לוותר על קוצו של יהוד. תעזרינו השם, נזכה באמת לאור הנפלא הזה. שהאור הזה, כמו שמובר בספרים הקדושים, שאומרים בסוף על השני חוד של הערים נבר, שאומרים בסוף על השני חוד את התפילה של ראש השונה, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצול כי אתה, ויאמר כל אשר נשמה ואפו, השם אלוקי ישראל מלך, הוא מלך, אין שום מלכות, אין שום שליטה, הוא מלכותו בכל משלם.